הייטק בלי פקקים, הפודקאסט של בני באואר ועקיבא טורנהיים.
אהלן עקיבא.
אהלן בני, מה קורה?
המצב.
בסדר, נרגעת מחגיגות הפרק ה-20?
כן, אבל הייתי עסוק בלהיות בבידוד, אז חגגתי אותן די לבד עם המשפחה.
בדידוד, וואי.
בדידוד, אבל אנחנו אחרי זה, אני מקווה, מקווה.
אוקיי, אם אתה צריך לברוח וזה, אחרי כל הזמן של הפמילי טיים הזה בקומפרס, אתה מוזמן לבוא לגולן. יש פה...
יש פה להתבודד בגולן.
כן, יש מרחבים. אהלן חבר'ה, אתם מאזינים להייטק בלי פקקים. המקום בו אנו חולקים ומשתפים על הוויית הייטקיסטית והייטקיסט בגולן רבתי, אזור חיוג 04. תודה שאתם איתנו. היום
אנחנו בפרק שאותי הוא אישית מרגש מאוד, כי אנחנו מארחים את אסיף אלמוזני, סמנכ"ל חינוך במרכז לחינוך סאבר.
אתה בחור רגשן.
אני בחור רגשן, אבל פה זה באמת ככה, אתה מכיר את זה שבדיעבד אתה מסתכל על כל מיני נקודות בחיים, ואתה קולט שזאת הייתה איזושהי פרשת דרכים?
לא.
אז תחשוב על זה, אני בטוח שתמצא כמה.
אוקיי.
אז הייתה לי אחת כזאת עם אסיף. ו...
אסיף?
כן, כן, עם אסיף, עם אסיף, עם האורח שלנו.
אופה.
אז ככה, אם נחזור איזה 20 שנה אחורה, קורס תכנות, אני חניך בקורס תכנות, אסיף הוא היה ממם בקורס הזה, מפקד מחלקה. ולקראת סוף הקורס יש את...
חשבתי שממם זה מתכנת מכונן.
גם.
אוקיי.
ולקראת סוף הקורס, זה קורס של חצי שנה, לקראת הסוף... מאתרים את המדריכים שישארו להדריך את הקורסים הבאים.
וזו זכות גדולה
אותרתי,
בעצם.
כן, כן, okay. זכות גדולה. אותרתי והייתי צריך להעביר שיעור חניך.
אוקיי.
Okay. בעצם זה החלק מהמיונים. והרגשתי לא מוכן, באתי, אסיף הוא היה חונך שלי לשיעור הזה. Mm-hmm. באתי לאסיף, אמרתי לו, כשבמפקד, אני לא מוכן, אני רוצה לוותר. ואסיף הסתכל עליי ואמר, לא, אין דבר כזה, אתה עושה את זה. ובסוף עשיתי, עברתי, התקבלתי. עכשיו, למה זה פרשת דרכים?
למה?
כי מעבר לזה שזה השפיע...
מאז אתה מעביר שיעורים פרט...
לא. כן, מעבר לזה שזה השפיע, ייצב אותי, והשירות הזה בבית ספר במקצועות המחשב במורם, הוא היה מאוד, הוא היה מאוד מעצב עבורי, אבל שם גם הכרתי אתכן, ובסוף בסוף אני בגולן בגללכן. אם לא כן, כנראה הייתי בנגב, אז אסיף, אתה, אם לא אתה, כנראה שלא הייתי פה.
אתה מסובב, אתה ואלוהים. אתה זוכר את הסיפור הזה, אסיף?
אני זוכר את הסיפור הזה באותו
חדר. אתה אפילו קצת מסמיק.
אני מסמיק מאוד. א', שלום, עקיבא, שלום.
אהלן, אנחנו נציג אותך תכף.
כן, אני זוכר את זה. אמנם החדר שבו התקיימה השיחה כבר לא קיים היום, אבל...
עשו שם איזה שיפוצון.
שיפוצון מסיבי, אבל אני זוכר את הרגע הזה לגמרי, וזה נבע מתוך האמונה בבני של סתם פחד במה רגשי.
עכשיו אני מסמיק.
אוקיי, אז בואו, זה הזמן שאנחנו נציג את האורח שלנו היום.
אז ניתן לאורח להציג את עצמו.
אהלן. אתה יודע שאסיף זה אחד השמות של אחד היישובים החדשים בגולן?
זה על שמך? אני שמח, אז זה לא על שמי כנראה. אין סיבה מיוחדת לשם שלי, גם לא נולדתי קרוב לחג אסיף, אלא פשוט תוריי חשבו שזה אחלה שם. אז אני אסיף, נולדתי באשקלון, אי שמה בשנות ה-80, שהיא הייתה מוגדרת כפריפריה, בואו נדבר על זה בהמשך, משהו שייצב אותי המון בחיים, וכחלק מזה זה להיכנס למקומות שיכולים להשפיע, מיחידת ההדרכה בבסמך, מה שבני דיבר, דרך לימודי הוראה, דרך אקטיביזם חברתי, והיום אני חושב שאני בשיא ההשפעה שלי בחיים, ואני סמנכ"ל חינוך במרכז החינוך סייבר, בעצם מי שאחראי על כל הפעילות שטח של המרכז החינוך סייבר, למעלה מ-5,000 ילדים בכל מיני תוכניות, ברחבי הארץ, מקריית שמונה, עד אילת בדרום, מנסים ליצור מוביליות חברתית במדינת ישראל, לבני נוער ובנות נוער, מעוטי הזדמנויות, על מנת לחזק את החברה בסופו של דבר, לצמצם את הכיתוב הכלכלי, החברתי, ולחזק את המדינה.
אז אני לא ציני, אבל אם הייתי, הייתי אומר, וואי, אחי, תקשיב, את כל הבאזוורדים הצלחנו לדחוס ככה בכמה משפטים חזק, חזק, חזק. בוא,
בואו נפרום את זה, בואו נפרק את זה. אני חושב שמסתכלים האמת ישראל היא נורא קטנה, אבל כל 20 דקות נסיעה בערך, מורידים את עשרות האחוזים של ההצלחה של ילד או ילדה בחיים. וזה מדהים, כי מה זה 20 דקות נסיעה בארצות הברית, בקנדה, במדינות אירופה, יותר, אפילו יותר גדולות, כאילו, זה כלום. אבל מדינת ישראל, זה ממש מוכח מדעית הדבר הזה.
למה זה, בעיניך?
אני חושב שיש היסטוריה למדינה. המדינה בראשיתה נולדה במרכז הארץ. זה סיבה אחת. סיבה שנייה זה המרקם החברתי. אנחנו מדינה צעירה, מרובת גלויות. היו חטאים קדמונים כשקמה המדינה, היום מדברים עליהם בגלוי, שגם יצרו פערים כאלה ואחרים, והזנחה לאורך שנים. ופעם, אי פעם, אולי ניגע בזה, במחאה של 2011, ככה, היה קוטג'. איזה קיר, שכתבתי עליו, צריך להוציא את המרכז מהמרכז. צריך להוציא את זה שמרכז הארץ הוא מרכז המדינה, וליצור עוד מרכזים. ואף אחד לא שבר את הדבר הזה. אז יש המון סיבות לדבר הזה, אבל אני רואה, ומי, לא צריך להגיד לכם את זה, עד כמה יש הרבה אנשים שרוצים לשבור את זה, שרוצים לשבור את הסטטיסטיקה הזאת, שרוצים לשבור את, את זה שבמרכז הארץ יש הרבה הזדמנויות ואפשר להצליח והכל, ובמרחק של 20 דקות, 40 דקות שעה, זה עולם אחר לגמרי.
אוקיי.
אז יכול להיות שזה עדיין בז, אבל אני חושב שהשטח מוכיח שאפשר לעשות שינויים. אני אגיד ככה כמה נתונים כדי להראות את זה. התוכנית הראשית שאנחנו מפעילים, אנחנו מפעילים תוכניות חינוך, אנחנו מנסים לקחת בני נוער ובנות נוער, ולתת להם שלושה דברים. כלים טכנולוגיים, זה ברור, סייבר טכנולוגיה וכאלה, מיומנויות לחיים, ולשנות להם תפיסות בראש, כי גם תפיסות הן נורא לוקליות. תפיסות של מצוינות, של הרצון להצליח, היכולת להצליח. וזה מה שאנחנו מנסים להעניק להם, להקנות להם. לפני 12 שנה, הסייבר בצבא התחיל לעלות. כלומר, הבאזורד הזה שכולם אומרים היום. והצבא כצבא אמר, היום אני איקס תקנים, עוד 3-5 שנים אני אהיה איקס בריבוע, אני צריך עוד ילדים וילדות חכמים. מאיפה אני מביא אותם? הסתכל מימים לשמאל, אמר, וואלה. רוב, 40 ומשהו אחוז מילדי ישראל, הם במה שנקרא פריפריה חברתית, גיאוגרפית, הם לא בין גדרה לחדרה. אבל הייצוג שלהם בתוך היחידה הוא בין 8-10 אחוז, כלומר, זה ייצוג חסר מטורף. ואם ניקח בחשבון שאנשים בפיזור הכללי, הם בכל מקום יש חכמים ומצליחים, איפה הם?
איפה הם נופלים? באיזה מיון?
איפה הם נופלים? הם
מצב נופלים, ראשון, מצב שני?
זה, הם לא, לפעמים גם לא מגיעים למיונים.
אוקיי.
כלומר, לדוגמה, הצבא לוקח את מי שיש, למקומות האלה, נגיד, את מי שיש לו רקע. מה זה רקע? לרוב הרקע מגיע מבית הספר. מה זה בית הספר? מגמה. מגמת מדעי המחשב, מגמת הנדסת תוכנה. האם יש כאלה מגמות עוד לפני, האם הן טובות או לא טובות, אבל יש?
לגמרי לא, אנחנו
עוד יודעים. עוד לפני 12 שנה הרבה פחות, והיום אולי טיפה שיפור, אבל עדיין, אבל אין. מה הסיבות לזה? גם זה אפשר לפתוח עץ, חוסר במורים, חוסר ב...
דרישה.
בתשתית של דרישה, המון המון דברים. ואז הם החלטו להתערב ולעשות מה שאנחנו קוראים בעולם החברתי, פעולת התערבות, שההתערבות הזאת הייתה לקחת את הילדים האלה שיש להם את הפוטנציאל ולהעניק להם את ההזדמנות, להעניק להם את המגמת מחשב שאין להם, או להעניק להם מגמת מחשבים בצורה טובה.
בתור הכנה לפני צבא.
הכנה לפני צבא, בגילאי תיכון, מתחילים בכיתה י'.
אז מי זהם? כן,
אז זה 8200, 8200, 81, בעצם היחידות הטכנולוגיות שחיל המודיעין הקימו בעצמם פעולת התערבות, יחד עם קרן עמותה שנקראת בית יציב, שנמצאת בבאר שבע, והם התחילו מבאר שבע, מטרופולין הדרום נקרא לזה, אבל עדיין פריפריה, והם התחילו עם 40 ומשהו ילדים. היום אנחנו כבר רק בתוכנית הזאת למעלה מ-1,500 ילדים.
זאת אומרת, אלה שהתחילו או אלה שהגיעו ל...
המחזור הראשון, מה שנקרא, לפני 12 שנה, התחילו 40 ומשהו ילדים. היום זה כבר 1,500 ילדים ברחבי הארץ.
במחזור אחד.
לא, ב-י' י' א' י' ב'.
כן.
אבל בואו נעזוב את המספרים האלה.
סליחה, כן, לגמרי, כן.
היום ביחידה, היום בתקנים של הסייבר, מה שנקרא גמא, קור הסייבר, רבע מהם זה חניכים שלנו, וכבר שליש או 40% הם ילדי פריפריה. כלומר, 108-10, ואנחנו מגיעים למספרים של עשרות אחוזים, שרוב הילדים האלה שמגיעים, שמצליחים להגיע לתקנים האלה שהם הטופ של הטופ מבחינת הנוער בישראל, מגיעים מהתוכנית שלנו.
מהמם, אז סיימנו. אפשר לסגור.
תודה, ממש
עשינו.
אז זה נחמד שסיימנו, אבל בוא נגיד שעם כמה מאות ילדים לא משנו את פני המדינה. והמקומות האלה של לשאול את עצמנו, האם אפשר לעשות יותר? או למה אי אפשר לעשות יותר?
אנחנו גם יודעים, אנחנו קוראים לעצמנו השוליים של השוליים, אז התוכניות האלה לא קיימות כאן. בגולן אין אותן.
אז נדבר גם על זה, ואז נראה איפה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. אבל אני אומר שעדיין כמה מאות ילדים בשנה לא משנים. לא משנים את ה... אנחנו משנים להם את החיים, אנחנו לא גורמים לשינוי האקוסיסטם, לשינוי החברה ושינוי משמעותי יותר. ולכן אנחנו עושים עוד מקומות שאנחנו מחפשים את החוסר ייצוג הזה אל מול האוכלוסייה, נגיד נשים בהייטק, חוסר ייצוג מטורף, ומבחינתנו נערות באשר אין, לא משנה איפה הן גרות, הן פריפריה חברתית. הן פריפריה חברתית. אז אנחנו מחפשים את כל המקומות האלה, לעשות את אותו שינוי שצריכנו לעשות בתוכנית מגשימים, גם לעוד אוכלוסיות וגם בעוד מקומות.
אז בוא רגע נפרוט, כי אמרת, אנחנו עמותה, אז בוא רגע נשים שם מאחורי כל דבר, ומה התוכנית.
שם מאחורי דבר. אז אנחנו, בעצם המרכז החינוך סייבר, תחת קרן רשי, קרן רשי עם מהקרנות הפילנטרופיות הגדולות בארץ, תקציבים מטורפים. כאשר אנחנו, המרכז החינוך סייבר, נתחיל מהכסף, כי ככה קל להסביר את זה, ממומן גם מכספי פילנטרופיה, גם דרך הקרן, גם תורמים ש... ישירות תורמים כסף לעבודה שלנו. ובנוסף לזה, משרד הממשלה. השותפים העיקריים שלנו זה משרד הביטחון, מערך הסייבר הלאומי, משרד הכלכלה, המשרד למודיעין, כלומר גופי ממשלה, שבדרך כלל אנחנו חותמים איתם על חוזים, חוזים שנקראים בהגה המקצועית מאץ', על כל שקל שהפילנתרופיה שמה, המדינה שמה גם שקל, וכדי ליצור מצב של קיימות לאורך זמן לתוכניות האלה, כי אנחנו לא יכולים להתחיל תהליך חינוכי וכל שנה לראות אם יש כסף להמשיך אותו, כי תהליך חינוכי הוא זרע שאתה שותל, צריך כמה שנים עד שהוא יגדל להיות עץ, אז בדרך כלל חוזים שנחתמים לאורך זמן, לחמש שנים קדימה, כדי שנוכל ליצור את האיתנות החינוכית הזאת.
רציפות. מדהים. אני חייב פשוט לשאול שאלה יסודית.
כן.
הייטקס, מילה חזקה שרצה חזק עוד פעם במסגרת, אבל זה באמת הפתרון לכל הרעות החולות של הפריפריה, זה הפתרון לכיתוב, לייצוג נשים, למתן הזדמנויות, זה מרגיש לי פתאום שזה הפך להיות פתרון קסם, מה זה כן, מה זה לא, ואיפה אנחנו נמצאים בהקשר הזה.
אז אחד, אני לא חושב שהייטקס, אני עדיין לא אמרתי את המילה הייטקס, מתחילת השיחה שלנו. אני איש
סייבר,
חינוך.
סייבר, בוא, שזה גם...
אני איש חינוך טכנולוגי.
אוקיי.
אני מאמין, וזו אמונה שבגלל אגב באתי למרכז החינוך סייבר, של ללמוד טכנולוגיה, זה לא מביא רק שאתה יודע טכנולוגיה. זה כלי מטורף כדי להניק מיומנויות, כדי להניק צורת חשיבה, כדי לתת את הביטחון העצמי המקצועי לכל מה שתבחר, לתת לך את התחושה של מצוינות והדחיפה קדימה, כי בעצם העיסוק הטכנולוגי, שאתה רודף כל הזמן על להיות טוב ביותר, שהדברים יעבדו, וללמוד את הטכנולוגיה החדשה, וישאר up to date, הוא set of mind, שגם תהיה רופא בסופו של דבר, או תהיה עורך דין, ההייטקיסט של פעם, שכל אימא רוצה, או כל דבר אחר בחיים, זה מיומנויות, שיביא אותך למקום מצוין, וזה ברמת הבסיס. לדברים האחרים שאמרת, יש המון רעות חולות בחברה הישראלית. הלוואי והיה לי את הכוח לשנות את כולם. אבל אני חושב שכמו שאתם עושים משהו מבורך, אנחנו עושים משהו ועוד אלפי גופים, עמותות, אנשים פרטיים וכאלה עושים, בסופו של דבר זה אקוסיסטם שצריך להיווצר. ככה, סיפרתי מקודם, לפני שהמיקרופון דלק, שיש לנו לפעמים גם ביקורות, גם שאנחנו לוקחים את המצטיינים, נותנים להם את, את זה להגיע ל-8200 וכאלה, בסוף הם נשארים באזור גלילות. ואני מסכים, אם אני אכלתי לגרום לילד להישאר, לא רק בזה שאני אומר לו תישאר וכאלה, שהוא יבוא בסופו של דבר ויש לו עבודה בדימונה, בהייטק, לממש את היכולות שלו. ויש לו אחר כך גם את התמיכה של הסביבה והכל. אני הייתי שמח, כי זה ייצור את האקוסיסטם שבסופו של דבר מוציא את המרכז מהמרכז. לוקח ויוצר עוד מרכזים שבהם אפשר לפתח גם תעשיית הייטק, גם את התעשיות הנלוות ועוד דברים. אני השתחררתי ב-2007, אנקדוטה קטנה, ואמרתי, אני רוצה לחזור לאשקלון. אני רוצה להיות באשקלון ולקחת את כל הידע שצברתי ואת כל היכולות שלי ולחזור למקום שבו גדלתי.
מדהים.
זה אחרי שביל ישראל שהיה הטיול שלי אחרי צבא. גרתי 4 חודשים באשקלון. שתי העבודות היחידות שככה עוד היו אולי אפשריות, זה היה או באינטל קריית גת, שזה לא התחום המקצועי שלי. לא שבבים, לא העיסוק בדברים האלה.
אוקיי.
ובאלטה באשדוד, שהיה ככה התחלה, אבל לא ניכנס לסוגיות אלטה, תעשיות צבאיות וכאלה, מבחינת איך נכנסים ודרגי א' ב' וכאלה, אבל לא היה עצה. לא היה עצה.
והרכבת לא הייתה לתל אביב.
בזמנו זה היה כבר הייתה את הרכבת, אבל עדיין הנושא הזה של המרחק, העצה, הרכבת באשקלון, כמו בכל עיר בישראל, אני מבקר אותה מאוד, כי זה שעה עד שאתה מגיע מהבית שלך לתחנת רכבת, ועוד שעה אחר כך ברכבת. כי הרכבות בישראל לא נמצאות בתוך הערים, הן נמצאות מחוץ לערים.
וזה בסוף גם מושך אותך לתוך תל אביב, במקום להוציא את הערים
החוץ. נכון, וזה עדיין לא יוצר את הדבר הזה, ואתה צריך להקריב כאילו הרבה מאוד. כן. גם אם אתה רוצה שעתיים הלוך חזור ברכבת, זה... הקרבה, בתור הורי היום, אז הייתי רווק צעיר, אבל היום בתור הורי לשתי בנות, שעתיים הלוך חזור, זה אומר לו לראות את הבנות שלי. זה הקרבות שאתה צריך לעשות, שנובע מההזדמנויות שיש לך במקום שבו אתה נמצא. ובסוף עברתי חזרה למרכז הארץ, ועד היום אני גר שם מיוד המון סיבות והכל, אבל זה דוגמה מצוינת שגם אני כילד, שהצבא נתן לי את ההזדמנות, להתפתח, לקבל מיומנויות, לקבל ידע, ניסיון, הכל, שחזרתי למקום שרציתי, לא היה לי מה לעשות בו. אז שאלת מה גם... וכאלה, יש המון, ואני חושב
אנחנו, שזה קשור. זה באמת מסודרים. גם לא בסקופ של מה שמרכז לחינוך סייבר נכון, מנסה
אבל
לפתור.
אבל אנחנו מנסים הרבה פעמים להיות בכל מיני מקומות שהם יוצרים את האקוסיסטם, או משהו קוראים במקצח החברתי, קולקטיב אימפקט. כלומר, כדי לעשות אימפקט משמעותי, ולשנות את הסביבה, אתה צריך את הקולקטיב, את כל המקום.
אז בואו נשאל אותך שאלה ישר. אני חושב שאם אנחנו מדברים על חינוך בסוף, ושינוי בעצם באמת, ודיברת על מחזורים ארוכים של חינוך, אולי לפנות דרך הצבא זה שהוא קיצור דרך, כי בסוף באמת חינוך מצמיח, ארוך טווח, זה אקדמיה, ויש בזה עומק, ויש בזה... כן, אתה רואה גם את הפער בין מחקר שמבוסס מדע אוניברסיטאי ומקומות כאלה, לבין עם הרבה כבוד, ויש לה הרבה כבוד להיות יחידות טכנולוגיות, זה נראה אחרת. זה סטארט-אפים במעגלים קצרים, זה יחידות אחרות. אין לי ביקורת לא לכאן או לכאן, אני שואל כעמותה וכחברה.
הדלת פתוחה, ואני אגיד גם למה. אמרתי שיחידות הצבאיות יזמו בעצם את המהלך, אבל בתור עמותה, כשאנחנו מציירים מה המדדים שלנו, הם מדדים לזמן בינוני, שזה השירות הצבאי, ומדדים לטווח ארוך, שזה הקריירה והחיים האישיים של אותו נער שפגשנו בכיתת תת שאנחנו עושים לו מיון ויודע לב שהוא לומד, ואנחנו גם מודדים את עצמנו. כל 3 שנים אנחנו מרצים סקר בוגרים, שעכשיו כבר יש בוגרים כבר שהשתחררו מהצבא וכאלה, אנחנו רואים של מתוך אלה שלא הלכו, לא התקבלו ליחידות הטכנולוגיות, למעלה מ-80% מהם כן לומדים לימודי הנדסה ולימודים טכנולוגיים כלשהם באקדמיה.
Okay.
כלומר, מה שהם ספגו במה שאמרנו בתחילת הדרך, נשאר איתם מעלה, וזה חלק מהשינוי. רובם עובדים בתעשיית ההייטק. כלומר, גם אלה שדילגו על הצבא כביכול, או בחרו לו להיות ביחידות האלה, או רצו להיות טייסים, להיות צנחנים, או לא משנה מה, עדיין הם, באחוזים מטורפים, כמו שאמרתי, עושים את הדרך לאקדמיה, לקריירה, כדי להמשיך שם, ואני חושב, חושב ובטוח, כשאנחנו שואלים אותם, עד כמה למסלול הזה התוכנית הייתה משמעותית, אז הם כמובן אומרים ש...
ודאי שיש, זה שווה שיחה אחרת, אבל אנחנו מדברים פה על הסללה בסוף, ואין ספק שהסללה היא ליחידה טכנולוגית, ויש פה ביי פרודקט שהוא מדהים, שהוא נפלא בהעלאת אחוזי ההגעה לאקדמיה. אני מאמין גם שמזה היה באמת מוכוון אקדמיה, היינו מדברים על קיצורי דרך שקוראים, אינפי אחד, אינפי שתיים, איך לעשות מה שחבר ביחידות...
אתה לא רוצה לאבד אותם, אתה רוצה...
לא, לא, אני אומר, לא, אני אומר, אני, החוויה שהייתה לי מאוד מאוד משמעותית, בתור מי שהגיע אחרי שנים ארוכות בצבא, ביחידה מאוד לא טכנולוגית, ועם רקע טכנולוגי מאוד 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 משמעותי, בנערות שלי, זה שהגעתי לאוניברסיטה, וכל החבר'ה שהגיעו, שקרוב אליהם ומכירים דברים, הם כבר עשו אינפי אחד באוניברסיטה הפתוחה, כדי לדלג, ושהמשוכה הזאת, עשיתי הנסה נחשבים שזה גם ככה, כשזה פיזיקה, בשנה הראשונה אתה באוברלוד, ואין לך נגישות אפילו למידע הזה, אין לך נגישות ל... יש כאן כן הסללה שהיא סביבתית, שלאו דווקא קשורה להגיע, ומרגיש לי גם עכשיו בשיח, כששמים את היחידות הטכנולוגיות בתור איזשהו... משהו, איזשהו הישג בפני עצמו, זה כמו להיות טייס לצורך העניין, זה הופך להיות משהו שאז כולם צריכים לעבור שם, וצריך איזשהו זכות שווה לשם, ותנאי סף, דיברנו בדיוק על התוכנית לעבור בדרך לבוגרי יחידות קרביות שמתאימים וכו' וכו'. ואולי לאו דווקא, זה יוצר איזשהו מסלול שהוא בסוף כן ניסיון, והוא כן רלוונטי, אבל הוא ניסיון, הוא לא נותן את העומק, וזה איזשהו קיצור דרך, וזה מעניין לראות איך באמת...
אני לא בטוח שיוסיף הוא הכתובת לזה, כי בסוף, בואו נשים את זה על השולחן, העמותה הזאת נוצרה כדי להביא אנשים ליחידות, להביא אנשים מהפריפריה.
אבל לא רק, חשוב לי להגיד, קרן רש"י שם לא כדי לעזור ל-8200.
כן.
קרן רש"י שם, ואנחנו שם, וגם אני, כאילו, לא רק בשביל לעשות טוב לצבא ולחזק את ביטחון ישראל, שזה כמובן מטרה ראויה בפני עצמה. היא באמת המטרה החברתית, היא באמת צמצום הפערים, ליצור את המוביליות החברתית, ואני חושב שגם פנימה, אנחנו נותנים את הדגש הזה. אפילו ברמה הנורא פרקטית, שלא ליצור אכזבה לילד שלא הגיע ל-8200, אלא כדי שהוא יבין, שמה שהוא קיבל בשלוש שנים שהוא אצלנו, ואמרתי, הדגש הוא על מיומנויות, על יכולת ללמוד עצמית, על לגדל במרכאות את הישבן הזה שישבת ולחרוש, והדרך למשור אותך קדימה, ולהיכשל ולקום ולהיכשל ולקום וללמוד מכל כישלון ולהתקדם, אז אלה הדברים שאתה יודע מה? יותר חשובים שהוא ידע אינפי אחד. כי הם גרמו לו גם להצליח בחדווה, וגם להצליח באלגברה ליניארית, יותר מאשר מי שעשה באוניברסיטה הפתוחה, בכיתה י'.
אני
יודעת
את זה יותר. מה שקפצתי לעין, זה משרד הביטחון ולא משרד החינוך. הזכרת משרד הכלכלה, הזכרת...
אז בואו נפתח את הנושא שקוראים לו משרד החינוך ומערכת החינוך, מה דעתך?
לא יודע אם יש לנו מספיק זמן לזה, אבל...
יש לנו כמה פרקים שאפשר לדבר.
אבל אתה בתפקיד שלך, אתה סמנכ"ל חינוך, נכון?
אני סמנכ"ל חינוך, ובשנתיים האחרונות אנחנו מנסים להיכנס גם לתוך מערכת החינוך. היום, בעבר, היה הפרדה מאוד מאוד חדה בין מה שנקרא העולם הבלתי פורמלי לבין העולם הפורמלי. בין מערכת החינוך לבין ארגונים כמו שלנו.
זאת אומרת, בין מה שקורה אחרי שעות המערכת.
מה שקורה אחרי, מה שקורה... היום, אני חושב שגם בגלל כל מיני שינויים במשרד, וגם תפיסות של כל מיני קואליציות שהן מנסות ליצור, ומאז אותו פרויקט של 5x2 במתמטיקה, שיצר איזה ניסיון לקראת את המגזר העסקי, יחד עם המגזר הציבורי, יחד עם האקדמיה, כדי ליצור מהלכים, וכולם מבינים כדי שייצור שינוי, צריך קואליציות, אז מנסים ליצור באמת את החיבורים האלה. ואנחנו בשנתיים האחרונות מנסים להיכנס גם לתוך המערכת, לקראת את האסטים שאנחנו טובים בהם, ומצד אחד דברים שאנחנו אולי פחות טובים בהם, או הם אילוצים מבחינתנו, ולנסות להעצים אותם בתוך המערכת. אני אתן דוגמה, לפני 4-5 שעות, ביקרנו בטבריה. בטבריה יצרנו יחד, שוב פעם, עם 8200, ויחד עם הרשויות המקומיות, כרגע ב5 יישובים, ושנה הבאה יהיה בעשרות יישובים, לימודים לילדים בגיל החטיבה. גיל החטיבה זה גיל, אנחנו קוראים לזה החטיבה העבודה. זה הגיל הכי משמעותי, ומצד שני, המערכת לא מייצרת שם שום מטרות ברורות כדי לגרום לילדים לצמוח, ואז הם הולכים לאיבוד. אז אנחנו לקחנו את החטיבה, יחד עם 8200, יחד עם רשויות מקומיות, ויצרנו תוכנית לחשיפה והתנסות בעולמות הטכנולוגיים. ושאני אומר עולמות הטכנולוגיים שובם, זה על בסיס המיומנויות שדיברתי, התפיסות והכל, ולא רק למצטיינים כמו בשאר התוכניות שלנו, אלא לכל השכבה. כלומר, לתת לכל אחד את ההזדמנות להיחשף ולהתנסות. על מנת לא שהוא דווקא יבחר להמשיך במסלולים האלה, אבל פחות שהוא ידע לטעום ולהגיד טעים לי או לא טעים לי. כמו שאנחנו אומרים לילדים שלנו, אל תגיד לי לא טעים, תטעם. אחרי שטעמת, טעים לך, אחלה, תמשיך לאכול, לא טעים לך, אל תאכל, לפחות ניסית. וזה מדהים לראות ילדים שאנחנו יושבים בכיתה ז', גם נערות וגם נערים, ואתה שואל אותם, איך זה, כאילו, מה, אתם נהנים, לא נהנים, לפתח אפליקציה הראשונה? הם אומרים, כן, אני נהנה ליצור וכאלה. היה לך ניסיון קודם? לא. אתה חושב שהיית, אם לא היית הפרויקט הזה, היית מצליח, היית
מגיע לשם,
רואה את זה, היית מנסה? לא.
אוקיי.
וזה השינוי. זה שהוא אומר לי שעכשיו, זרעתי פה זרע להתעסק עם הטכנולוגיה, להתעסק עם טכנולוגיה במובן הרחב של מה שאפשר להשיג את הטכנולוגיה, זה שם. וזה חיבור בין זה שהם עושים את זה בשעות הלימודים, הם עושים את זה עם חומרים ותכנים שאנחנו פיתחנו, פדגוגיות חדשות והתנסויות, ומי שמלמד אותם, וזה חיבור מאוד 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 חשוב, זה מורות חיילות.
אוקיי, אני רוצה אחד כזה. איך מביאים את זה לפה?
איפה נרשמים?
אז רגע, אני אגיד אבל משהו דגש, למה מורות חיילות? כי אחת הבעיות הגדולות בעולמות הפריפריה, בכל המקומות שאנחנו מסתכלים עליהם, במיוחד הפריפריה הגיאוגרפית, אין מורים. אין מורים. וכאן נוצר מצב שיחד עם הצבא, חיל חינוך, 8200, אנחנו, הרשויות המקומיות, הבאנו חיילות שלא למדו דווקא מחשבים וכאלה, אבל באים עם דרייב ללמד, והן הולכות ועושות, עוזרות בדרך כלל במתמטיקה וכל המקצועות ליבה. אנחנו הכשרנו אותם, נתנו את החומרים, והם נמצאים בכיתות ועוטות את ההזדמנות הזאת, שאם אנחנו היינו צריכים לגייס מדריכים משלנו, לא היינו מצליחים, כי גם לנו יש קושי לגייס במקומות הרחוקים מדריכים. לא, אין מורים שדווקא ילמדו את זה, ואין, יש פה פתרון. ואני חושב שהקואליציות והדברים נוצרים פתרונות של למערכת, לגופים הבלתי פורמליים וכאלה, קשה למצוא אליהם פתרונות.
אז מה, אז
איך מבין? איך,
מה זה מין הפריפריה?
אני רוצה כזה בגולן.
שתיים, אם אפשר.
אז 8200 יצא ב...
קול קורא.
לא בקול קורא. נתחיל מזה ש8200, כמו שעקיבא רמזת עליו מקודם, חוטפת המון בראש בזמן האחרון, על כמה היא יחידה, מה שנקרא, גברית לבנה, שהאנשים בהם מגדרה חדרה, למרות השינויים שמקשימים, והמרכז חינוך סייבר עושה, עדיין כאילו נפלו, יחד עם עם הפער הזה של בין קצין שנתן 4-5 שנים בגולני, ועכשיו מתחיל ללמוד מדעי המחשב, אל מול מישהו שעשה שירות של 5-6 שנים ב-8200, חטפה הרבה על הראש, וקמה ואמרה, אנחנו רוצים להחזיר למדינה. וכמעט עכשיו כמה וכמה פרויקטים שמחזירים למדינה. חלק מהם זה הפרויקט שאתמול הרמטכ"ל הציג, שבאמת לקחת לוחמים, לתת להם הזדמנות לשרת ב-8200 אחרי השירות. הפרויקט שאנחנו משתתפים בו שנקרא קשרים, שבו אנחנו נותנים את החשיפה הזאת לילדים, וגם אחר כך הכשרות יותר עמוקות.
זה מה שתיארת.
זה מה שתיארת, כרגע גם המורה כן. חיילות ואנחנו. שכאלה התחלנו בחמישה יישובים עיקריים, שזה דבריה, נוף הגליל, אופקים, קריית מלאכי וסדרות.
איפה שהוא קורא לזה יישובים. בגדול זה הרי הבירה שלנו, הרי המחוז.
והמטרה היא לגדול שנה הבאה לעשרות יישובים כאלה.
אצל מי היוזמה? זאת אומרת, הרשות המקומית פונה אליכם, אתם פונים.
אז כאן זה היה סוג של הדדי, כי אנחנו כמרכז החינוך סייבר עזרנו בעצם ליחידה לפתוח את הדלת להרבה רשויות, כי אנחנו עובדים עם הרשויות, אנחנו עובדים ביום-יום עם הרשויות, אנחנו בקשר אישי עם אגפי חינוך, ראשי הערים במקומות זה, הם שותפים שלנו, יש ראשי הערים שבאים לשווק את התוכניות שלנו בתיכון, כאילו ברמה הזאת מרגישים את החיבור ועד כמה תוכניות מדהים. יכולות להצים את הילדים שלהם. ואנחנו פתחנו בעצם את הדלת, בחרנו כמה יישובים שהם גם בתיעדוף יותר גבוה או בקרן רשי או אצלנו. והמטרה שנה הבאה זה להתפרס לעוד המון יישובים, אז אני מקווה שגם נגיע לגולן.
מה צריך לעשות? מה
איך אנחנו יכולים לעזור? אני חושב שהדבר המרכזי זה למצוא את ה... אם את המטרופולין שמסביבה אפשר לעשות את זה.
בסוף.
נגיד קצרין.
דמשק,
כן. כדוגמה.
דמשק.
אני אומר קצרין, כי עכשיו יש לנו הרבה שיח עם קצרין, שהם רוצים שהילדים ילמדו, ילדי קצרין לומדים אצלנו בדבריה, בכנרת. והם רוצים שנבוא אליהם, ואנחנו מנסים למצוא את הקונסטלציה שיהיה מסה של ילדים.
אבל בסוף, אם אתה מדבר על משהו שהוא לא תוכנית מגשימים, שאחרי הצהריים, אלא משהו שכמו שאמרת, כולל את כל הכיתות.
נכון, אז יש המסה. זה דוגמה של מגשימים וממריות ועוד תוכניות שאנחנו עושים, זה בעיה.
כקצרין.
כקצרין, או כבית ספר אזורי, לא משנה.
כל התיכונים ובתי ספר הם 20 דקות מקצרין, שזה הקו שאמרת. בואו, הגולן מקצה לקצה הוא טריטוריה עצומה, אנחנו...
לא, אבל בסוף אתה מדבר על בתי ספר אזוריים, נכון, אנחנו מתפרסים על שטח גדול, אבל בתי הספר הם אזוריים, ומכילים, יש שם כמויות של תלמידים. זאת אומרת, זה לא איזה פעילות אחרי הצהריים שלך תסדר הסעות.
אני אומר, גם זה, בבתי ספר גדולים שיש מסות וכאלה, אז אפשר לעשות את החיבורים בכיף, נחליף טלפונים אחר כך.
אוקיי, סוגר.
אני חושב שהמקומות היותר מאתגרים, ועקיבא אמר את זה נכון, הוא בשלב הבא. כי כרגע יש לנו מורות חיילות שיכולות להעביר דברים כמו חשיפה והתנסות. אחר כך בתיכון כבר רוצים ללמד עומק, כמה שאני אכשיר מאורח הילד, יהיה לה קשה, היא לא באה מהתחום האקדמי, רוב המדריכים אצלנו והמדריכות אצלנו הם במהלך תואר ראשון במקצועות הנדסה וטכנולוגיה וכאלה, אז יש להם את העומק לבוא ולמד ילדים, נושאים מאוד גבוהים ועמוקים, שהם שווה ערך לקורסים באוניברסיטה מבחינת העומק המקצועי שלהם. ולכן אני חושב שזה האתגר, והוא אתגר עוד יותר גדול בצפון, מאשר בדרום ובפריפות במרכז שאנחנו עובדים. אחד, זה באמת כמות המכללות, אוניברסיטאות, שאנחנו יכולים לשאוב מדריכים, נכון. כדי שהם יבואו. הדבר השני, זה המרחק הגיאוגרפי. הצפון הוא הרבה יותר רחב וגדול מאשר הדרום. אם זה לילד אחד ממרום גולן שצריך לנסוע נכון. לבד ולהגיע, ואם זה להביא את המדריך, האם אני יכול לקחת מדריך מהטכניון ולתת לו עכשיו שעה וחצי לנסוע. מי ירצה לעשות את זה? או אפילו ממכללת כנרת, או מתל חי.
אבל מצד שני, יש לנו בקצרין, יש שם את מכללת אוהלו, שזה מכללה להוראה. יש שם את כל הפאנל הזה של המורים של מחר. למה לא להתלבש עליהם?
יש שם מרכז חדשנות שאמור לקדם דרך המורים את דרכי ההוראה
של העתיד. יש איזשהו שיתוף פעולה?
אנחנו עובדים כמעט עם כל המכללות בארץ, כי... בשביל שיהיה כיתה, אנחנו צריכים שני דברים. שיהיו חניכים ושיהיו מדריכים. והיום, במיוחד בשנה וחצי האחרונה, תמיד היה קשה לגייס מדריכים. בשנה וחצי האחרונה זה עוד יותר קשה. הייטק הרים כמויות גיוס מטורפות, הכסף נשפך. אם בעבר ג'וניורים היו נלחמים לאיזה להיכנס, היום מספיק שאתה יודע לכתוב שתי שורות קוד, לוקחים אותך. אז מדריכים היו עושים אצלנו שנה, שנתיים, שמים את התואר ואז עוברים להייטק. היום כבר בזמן התואר הם נחטפים. משהו שלא היה לנו בעבר, ואנחנו באתגר מאוד 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 גדול. אני חושב שזו אחת הבעיות הגדולות שלנו, אבל גם של מדינת ישראל והחברה. עקיבא מקודם אמר 8200 והדרך לשם, אבל גם ההייטק זוכה לגדולה מסוימת שהיא קצת, אני חושב, באוכרנו.
זה קשור אחד לשני, בלי ספק.
והיא קצת באוכרנו, כי אז נוצר כמו הטובים לסייבר, אז נוצר גם הטובים להייטק, אבל מי שער לגדל דור העתיד, שהיו כמה מנכלים בסערות הציבוריות האחרונות בהייטק, אמרו, צריך לשים הגבלות שכר וצריך זה, וכולם קפצו עליהם, השוק החופשי, השוק החופשי. למה אף מנכל לא בא ולהגיד, ככה, אסטרטגית ווייז, אני לא צריך להילחם על המהנדס של היום, אני צריך להילחם על המהנדס שיהיה חסר לי עוד 5 או 10 שנים.
כי זה הסתכלות רחוקה בסוף.
ואני חושב שזה הטעות. כאילו, אני... יש לי איזה חלום כזה לכתוב איזה פוסט או מאמר להגיד שהשוק החופשי ניצח, אבל הכלכלה והחברה הפסידה. כי ההסתכלות הקצרה הזאת היא כמו ספרינט. אתה לא יכול לרוץ מרתון בספרינט. ומה לעשות שהחיים הם לא ספרינט, הם מרתון. ואם אנחנו רוצים ליצור פה כלכלה יציבה וההייטק יציב, אז אנחנו צריכים את האקוסיסטם הרחב הזה.
לחשוב על מחר ונתחיל לגדל אותם.
לחשוב על זה שוואלה, עובד הייטק, אני רוצה לגדל את העתיד. אני כמנכ״ל נותן לו חצי יום בשבוע ללכת ללמד.
זה הפער בין משרד חינוך לבין מלחמה של מחר.
אבל זה איזשהו פער שאני חושב שזה לא רק התפקיד של משרד החינוך. אני חושב שזה התפקיד שכל בן אדם שחי במדינת ישראל ויש לו יכולת השפעה. מנכ״ל אינטל ישראל, מנכ״ל גוגל, מנכ״לית גוגל ישראל, מייקרוסופט ישראל. כלומר, הם צריכים לבוא ולהגיד, וואלה, אני עכשיו קוצר פירות שכנראה שתלו הרבה בעבר, אבל הגענו ללימיט. 9%. אנחנו כבר הרבה הרבה שנים לא מצליחים לעבור 9% מהאנשים בישראל עובדים בהייטק. לא מצליחים לפרוץ את זה. אבל ההייטק בדרישות של משרות הוא הרבה יותר גדול.
נכון.
למה אין פה את האמירה? אני אומר, למה לא ככל מאשים? אני חושב שצריך לקום יום אחד ולעשות את זה, שחשיבה לאורך זמן, שבני באבר עם הניסיון ההדרכתי שלו והניסיון המקצועי שלו והכל, אומנם הוא עושה הרבה לחברה, אבל אנשים כמוהו ידריכו חצי יום בשבוע. מקשימיסטים, ממריות, תוכניות אחרות.
אבל יש לי שאלה קצת, בסוף יש פה שאלה, בעיה אתגר לאומי.
לגמרי. נקודה.
והגישה גם... פרק קודם, בתוך שהזנת, הרחנו פה את סופן, שהם בעצם איזשהו מקום מקבילה למגזר הערבי. ואני שואל את עצמי, העניין, אני בטוח שיש גם איזושהי עמותה חרדית שעושה את זה, ועמותה, למה, זאת אומרת, אני בטוח שבצבא זה מאתגר וזה מפלג, אבל באמת להתאגד או להסתכל על זה בתצורה, בפריזמה רחבה יותר.
אז אמרתי, בשנים האחרונות קוראים המון שינויים כאלה, הם מגיעים הרבה גם מראשי ערים, כלומר, מנהל אגף חינוך בשדרות, יחד כמובן עם ראש העיר, התחילו להגיד, יש לי מיליון עמותות, יש לי מיליון תוכניות בתור בתי הספר וזה, בואו נאגד. הם הגדירו מספר קטרים וכאלה, גם בבאר שבע הם נצטרך לעשות את זה. כלומר, הרשויות המונציפליות, אני חושב שגם מאז הקורונה, הפכות להיות כוח מאוד מניע, גם הכספים זורמים אליהם, והם, אם מסתכלים על המדינה, שאנחנו אומרים, מערכת החינוך זה לא רק משרד החינוך, זה מערכת מטורפת, אז הם מרימים את הראש ויוצרים בדיוק את זה. הם מנסים ליצור את הקואליציות בתוך הערים שלהם, וגם אנחנו נכנסים לזה.
אם הזכרנו את הקורונה, מה ההזדמנות מבחינה פדגוגית או חינוכית בהקשר הזה? ודיברנו על פריפריה ומורים וזמינות, איך אנחנו לוקחים את הצד קדימה?
זה קצת עלייה וקוץ בה. אני אזכור את התאריך הזה תמיד, ה-15/3/20, זה התאריך שבו משרד החינוך אמר, סוגרים את המערכת, ואנחנו תמיד לוקחים מהם את התאריכים של החגים ואת כל המועדים וגם את זה, ומצאנו את עצמנו באים ואומרים, אוקיי, למידה וירטואלית, יש לנו טיפה ניסיון, זה, אבל כאלה, זה, מה עושים? סוף שבוע ללא שינה, יום ראשון בבוקר, על הבוקר הכשרות מדריכים, כאילו הלך משתמשים בוויבקס בזום, ותתתה בלי לדעת יותר מדי מהאינטואיציות, מהמאמר הזה שקראנו וכאלה. אחד היתרונות הגדולים זה שבמחלקת החינוך סייבר יש לנו מחלקת מופ, שהיא דוחפת את הדברים האלה, ויצרנו את זה, שבשנתיים האחרונות לא ביטלנו יום לימודים אחד אפילו. יום לימודים אחד היה רצף הוראתי מלא.
זה עובד טוב בזום?
אז זה העלייה, עכשיו הקוץ בה. הלמידה הווירטואלית היא לא יכולה להיות ב-100%. אנחנו מבינים שיש שחיקה מטורפת של הלימוד הווירטואלי. דברים שיכלנו לעשות בפיזי, אנחנו לא מצליחים למצוא את המקבילה, לא שווה, לחנוך בצורה יותר טובה, להרגיש את הילד, להסתכל לו בעיניים, להסביר בצורה יותר טובה, האם הוא הצליח או לא הצליח. שהמדריך יחוש את הילדים בכיתה בחמשת החושים שלו, ולא רק במה שהוא רואה בעין, ושהוא רואה גם מה קורה למטה. מאוד מאוד קשה לעשות את זה.
ומה ההזדמנות, אבל?
ההזדמנות שאתה יכול ללמוד מכל מקום, אתה יכול ללמד מכל מקום, ואם דיברנו קודם שהצפון רחב, אז מעולה. אז
אנחנו, בוא, יש מחשבה למנף את זה?
נשים מדריך שהוא סטודנט באוניברסיטת תל אביב, שהוא ילמד במרום גולן.
או נגיד שהוא יישא רק פעם בחודשיים, נגיד.
אבל לדוגמה. עדיין, אנחנו מאוד בודקים את עצמנו כל הזמן, השחיקה של ילדים היא גדולה, אנחנו, המוטיבציה שלהם הולכות ויורדות, אנחנו גם רואים שההתפתחות שלהם יותר איטית, גם המקצועית, גם במיומנויות, גם כמובן בהקשרים החברתיים והרגשיים שהם חלק מהבן אדם, אי אפשר להוציא את זה, למרות שחושבים שאנשי טכנולוגיה הם רק טכנולוגים, הם הכי צריך את זה, וזה לא תחליף. אני חושב שאנחנו השנה רצינו לפתוח במודל היברידי, כלומר מודל שמשלב, אז פתיחת השנה היה לנו שני גלים, אז אנחנו היינו יותר וירטואליים, ואנחנו רואים גם בשלנו העמדות של החניכים, גם בבדיקות של תרגילים שאנחנו עושים, יש ירידה בכל המדדים. אז ילדים באים ואומרים, יופי, אני לא צריך לנסוע, אבל בסופו של דבר, השלוש שעות שהם צריכים להיות איתנו, נפגעות, וזה לא אותו דבר. אני חושב שהעתיד, כאשר הקורונה קצת אולי תיעלם יותר, היא מודלים היברידיים. וכן, לתת את האפשרות גם לילדים שגרים רחוק, וזה חלק מהפתרון, אבל זה לא כל הפתרון.
אם אתה יכול, כמה שמה אתה... לא שאלנו על המסע שלך בתוך ה-ITX, סיפרת על אשקלון, ואיך
הגעת? כן, רצנו מהר לתכלס. כן. אז אני שירתי בממרם, גם ביחידת הדרכה, גם בשטח בערך 7-8 שנים. אחרי כך השתחררתי, עשיתי סיבוב באייטקס, הייתי ארכיטקט מערכת הרבה שנים, תוך כדי החידק החינוכי החברתי בארבי, הייתי שותף גם בפעילויות אקטיביזם וכל מיני דברים, הזכרתם קודם גם כמובן את מחאת האוהלים של 2011, לימודי הוראה, אני לא חיכיתי שהמנכ״ל יקצה חצי יום בשבוע, בשעה מסוים ירדתי ל-80% משרה, עשיתי נסיעות של פעם בשבוע ברכבת, לאשקלון חזרה, כדי ללמד בתוכנית מנהיגות צעירה לילדי אשקלון. אבל בן אדם אחד זה אחלה כדי לנסות לשנות. צריך אלפי חולמים כדי בסופו שבר לשנות. ובהתגלגלויות שלי, מלרדת עוד קצת בהייטק ועוד קצת ולעשות משהו, ולעשות תואר שני בסוציולוגיה, כי זה התחום האקדמי שלי, והכל מתערבב ביחד. שיחת טלפון מפתיעה אי שם ביולי 2015, בא לך לבוא לעבוד בעמותה, ככה אנחנו בשלב הזה בהיריון הראשון שלנו עם ביתנו הקטנה תמרה, צריך גם לפרנס.
עכשיו יש עמותה בהיריון הראשון של המחזור של
אוקיי. עמותה הייתה בהיריון
של... הייתה בהיריון, כן, של להפוך מתוכנית ליצור עמותה. וככה התחלתי בתפקיד שהיה מוגדר כראש צוות פיתוח תוכן ופדגוגיה, משהו שגם עשיתי בצבא, ולאט לאט הצוות הזה גדל להיות מחלקת מחקר ופיתוח,
וואו.
שיש בה מחלקת מחקר והערכה, צוותים פיתוח של תכנים דיגיטליים.
כמה אנשים קמים במרכז? עובדים במרכז?
אז עובדים במרכז זה בערך 450 איש.
וואו.
רובם הם מדריכים שהם עובדים שעתי, אז הם עובדים יום בשבוע.
זאת אומרת, זה כולל את כל ה...
זה כולל הכל. במטה אנחנו 100 ומשהו אנשים. בתפקיד, והמטה זה אומר מנהלי התוכניות השונים,
מרכזים.
מחלקת מו"פ, מחלקת משען, מחלקת תפעול והכל. אז אז זה אנחנו, ובכמה חודשים האחרונים איחדנו את מחלקת מו"פ שאני הייתי אחראי עליה, יחד עם, נקרא לזה, מחלקת השטח שלנו, התוכניות עצמם שמריצים את התוכניות, במחלקה אחת.
סרוויס, פרוג'קט מנג'מנט, אוקיי.
אז אנחנו היינו יותר הפרודקט וה-R&D, הם היו יותר המרקטים והסלס, איחדנו הכל ליחידה אחת שנקראת חטיבת החינוך, ובכמה חודשים האחרונים אני בעצם מנהל את החטיבה הזאת.
שבע שנים. הבת שלך כבר בכיתה א', כיתה ב', כבר יודעת לקרוא. כאילו, מאז הטלפון, א', אז הטלפון המשמעותי, הוא כבר יודע לתכנת בסקאץ'. אוקיי, אבל בוא, מה הנקודה שאתה הכי, יש לנו, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה הרבה נקודות של למעלה, למטה, למעלה, למטה. מספיק הצלחה אחת כדי לתת לך דרייב להגיע לנקודה הבאה.
וואו, הדרייב שלי הוא מה שקרה בבוקר בטבריה. אני, היום בטבריה, ואני מדבר על זה עם כל רועד, כי מבחינתי, למרות מנהל גדול, חטיבת חינוך, 300 ומשהו איש, לא הייתי בכיתת לימוד שנתיים. שנתיים.
בגלל הקורונה.
בגלל הקורונה, כי היינו הרבה וירטואלי וכאלה, וזו הייתה הפעם השונה, ונלחמתי, וזה יום חופש, ואתה, אתה, 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 אתה,
אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה,
אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה,
אתה,
ועל השבת עם הילדים ולראות את הלבן בעיניים ואת הברק בעיניים ושעל המחשב הוא יצר אפליקציה וליד זה פתוח המסמך שאתה כתבת ועשית לו ריוויו ואתה יודע שהמורה חיילת שם עברה את ההכשרה שקשורה לזה שהעובדת שלך עזרה
מקצה לקצה לראות את זה נסגר מקצה
לקצה כי אני כל הזמן מנסה גם להגיד לחבר'ה שעובדים איתי תזכרו תמיד תמיד אנחנו כאן בשביל הילד והילדה בקצה. לא משנה, לא משנה, הרשות עשתה ככה, זה לא הגיע ככה, זה... לא משנה מה, תעצמו את העיניים, תמיינו את הילד בקצה.
מדהים.
וזה מה שנותן את האנרגיה. לא הצלחות עכשיו שאני אגיד לך, האחוזים שם ב-8200, או תורם בא גדול ושם עכשיו 5 מיליון שקל ל-5... לא. ולא תעודת הערכה, ולא בית הנשיא או כאלה. I don't give a damn. הילד בקצה, מספיק שיבוא ויגיד תודה, אני עם הדמעות בעיניים, ויש לי דלק לפחות לשנה קדימה.
אז מה את מאחל, אנחנו תמיד, אני תמיד שואל, עוד 5 שנים, בכל אופן, הבת שלך עולה לחטיבת ביניים, עוד 5 שנים, מה אתה מאחל לעצמך ולמרכז?
אז אני אשים את המרכז שנייה אחת בצד. כי הוא אמצעי, הוא לא מטרה. המטרה שלי להשפיע על ה... באמת על החברה. ואני ככה תמיד עוצם את העיניים ורואה מה המצפן שלי. בסוף אני רוצה השפעה יותר גדולה, ולהביא את מה שאני יכול יותר. ושמתי לי למטרה, כן, למרות שיש הרבה ביקורת, אבל גם עם מקומות, גם שמסריח צריך אלה, ככה לסתום את האף ולהיכנס פנימה, להיות מנכ״ל משרד החינוך, להיות ראש אגף חינוך במקום שאפשר להשפיע, או סמנכ״ל במשרד, כן להיכנס לתוך המערכת ולנסות להשפיע, ולתת ממה שאני לומד וסופג במרכז, ובלאורך כל החיים שלי כל יום, לקחת את זה גם למקומות עוד יותר רחבים ממה שאני עושה היום.
וואו.
אמן מסיף, אמן, אנחנו צריכים אנשים ערכיים כמוך, וזה, האמת שזה הזכיר לי, הדברים שסיפרת עכשיו, מעלים לי כל מיני זיכרונות, וזה אותו אופן, כמו שהיית מתרגש מתרגיל שכתבת, ואז עושים אותו בקורס תכנון, אתה רואה את החניכים עושים את זה, ועכשיו ההשפעה של זה הרבה יותר עצומה.
אני חייב לדעת, כאילו, איך זה עובד, נגיד, קאדר בקורס כזה? תכתוב עוד לולה? עשר קורס של קורס, כאילו מה, לא?
בואי נתקדם לזה שהילדים שמגיעים לקורס תכנות.
לא, אצלו, אצל בני.
אצל בני? אין קאדר.
אין קאדר.
אין צורך, כאילו.
לא, זה לא, מחכת אלה לא יעבדו לך, כאילו.
שכחתי קומטה באוטובוס, זה כאילו השיא של ה...
גם לא מגלים את מה שקורה מאחורי הדלת בחדר סגל. טוב, אז אסיף, אנחנו מסיימים עם שיר. איזה שיר בחרת?
בחרתי שיר שמלווה אותי כבר כמה שנים בצורה טובה, וככה מסכם מבחינתי בצורה הכי יפה את האמונה שלי, ולמה לעסוק בחינוך. שחקי של טשרניחובסקי, הוא מדבר על האמונה באדם בסופו של דבר, בלהאמין בו, וכדי ייצור עתיד יותר טוב. ואני חושב שכאיש חינוך, אם אין לך את האמונה באדם ואתה לא אופטימי, אז אל תעסוק בחינוך, זה לא בשבילך.
תודה רבה, אסיף, היה ממש תענוג.
שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. רוחו ישליך קו להבל, ירום ממנו בומות יעל. לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. אמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא ישו שלום אז, וברכה לאום מלאום. אך בו יבוא ישו שלום אז, וברכה לאום מלאום. ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. יחיה יאהב יפעל יעס, דור בארץ אומנם חי, לא בעתיד בשמיים, חיי רוח לא אין די. לא בעתיד בשמיים, חיי רוח לא אין די. שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני